כן, טוב, למדנו את זה, אמנם הרבה ענפים טובים צומחים משורש הענבה. זה כבר למדנו, אבל מריבוי הזמן שלא היה שיעור כבר, הדברים נשכחו. בכלל, אין בית מדרש בלא חידוש, אז אולי קצת נחזור על זה. אנחנו לא אותם אנשים שהיינו פה לפני חודש, כבר כל אחד השתנה, כל אחד לא נמצא כבר באותו מקום. אז מן הסתם גם הדברים התפרשו אחרת, כיוון שזה לא סתם איזה העתקה או איזה... אז מן הסתם אנחנו עכשיו נגיד את הדברים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, יכול להיות שלמטה יותר, יכול להיות שלמעלה יותר. נניח לדברים להתפרש לפי ענייננו, לפי מצבנו עכשיו. אז נראה עוד פעם, נראה עוד פעם. ושיננתם. הרבה ענפים, יש לכם את זה? כיוון שהספרים האלה, מרובות ההוצאות של הספרים האלה, קשה להגיד עמוד שהוא שווה אצל כולם. אז יש המון, הנה כל אחד יגיד באיפה זה נמצא אצלו, ותראו איך כל אחד זה נמצא במקום אחר. בבקשה, איפה זה אצלך?
אתה
שר
הרבה מהתחלה?
לא.
פתאום, בשנים זה דף
לב. לא. רק אחרי שכולם יהיו במקום, תראו איך כל העמודים הם שונים. כל הספרים שונים. זה הרבה ענפים טובים צומחים משור של ענבה. לא, אנחנו כבר לא נמצאים בתחילת הענבה, כבר הפלגנו.
הרבה.
למד, אצלי זה ב-36. הלאה? איפה אצלך? למד בית. איפה אצלך? יש לכם אותו ספר, מעניין. מה אצלכם? כן? למד תת. פנטסטי, עוד הצעה אחת. מה אצלך, יובל?
למד
א'. כמעט. כן? מה?
למד בית.
אותו ספר. צי 36. זהו, זה הבעיה. מה לעשות? טוב. אז בואו ניכנס. הרבה ענפים טובים צומחים משורש הענבה. כפי שאמרנו, שהענבה היא פתח לכל המידות הטובות, כולם. כן? כך אומר בתחילת שער ענבה, ענבה היא מידה טובה, ומי שיש לו המידה הזאת כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. אומרת, הענבה היא מידה כללית. פירוש הדבר שהיא שורש הטובות כולם. כמו שהגאווה היא פתח למידות רבות רעות, כן? ואין כמוה לרוע בכל המידות, כן? אבל היא הפתח והיא השורש לכל המידות הרעות, שאין לך מידה רעה שהיא לא כרוכה בעקב הגאווה. כמו כן, מידת הענווה כשמתפתחת, כן? בנפש, בהרגש הנכון שלה, כן? צורתה הנכונה היא בעצם באופן אוטומטי, בדרך אגב, כן? היא מזכה את האדם בהרבה הרבה מידות טובות. כלומר, כל עצי הגן, כל פרי הגן גדל ומשגשג, כאשר המידה הזו היא נוכחה בתוך הנפש. באיזשהו מידה, אפילו לא בענווה עצומה ואדירה, אפילו באיזשהו מידה. מספיק שעולה על ליבו של האדם הענווה, קצת עולה על ליבו, תרפו מיד הוא כבר, כן, מרגיש שמתפתחות במידות טובות, סובלנות, אורך רוח, כבוד לזולת. הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. מי ילד לי את אלה? כשהוא מחפש, הוא יראה שעלתה על ליבו רוח הענווה. מכל מיני סיבות. אני יודע מה, הוא פתאום ראה איזה אדם גדול ממנו, כן? פתאום הוא מכיר את מקומו, אני יודע מה, כל מיני סיבות. יש לו ענווה בתוך הלב, אין פלא עכשיו שהוא זוכה בזכייה הגדולה. הרבה דברים נופלים בידו. הענב הוא סבלן. הנה, מתחילים לפרט. הענב הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום. אם כן, הסבלנות זה יכולת ההכלה. ברגע שאדם הוא כלי, הוא בעצם מכיל. השם כלי זה מלשון התקללות, וזה מלשון הכלה. הענווה, מכיוון שהיא לא מידה דוקרנית, הגאווה זה דוקרני, האדם דוקר את חברו. אין אני ואתה יכולים לדור בכפיפה אחת. הגאווה היא מצמצמת את שטח המחיה, כן? של הזולת. הגאווה היא השגת גבול. לא תשג גבול רעך. הרגשת הגאווה בלב היא באופן אוטומטי, כן? נותנת לנו את התחושה שאנחנו תופסים מקום. אז נו, המפה היא לא יכולה, כן, מפה קצרה מדי, אתה לא יכול למשוך את המפה ולמשוך אותה לכאן ושם יישאר באותו האורך. מתגלה חלק מן השולחן. הגאווה היא מושכת את המפה לכיוון שלי. הגאווה היא מעין מלחמה על משאבים, מלחמה על מקום, מלחמה על חשיבות, על תפיסת מקום של האדם, גם תפיסת מקום פיזי. אבל לא פחות מזה, תפיסת מקום נפשי. כך הוא מדמה את הכבוד. הוא מדמה את כבודו הגאוותן, שהכבוד מתגלה בזה שהוא חושב את עצמו שלם. בעוד שהכבוד האמיתי של האדם, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, זה שיודע לכבד את הזולת ולהכיר במקומו, להכיר את מקומו של הזולת, ולדעת של הזולת יש משהו שאין לו, והוא צריך לקבל ממנו, זה הכבוד האמיתי. היצר הרע מחליף כבוד בכבוד. היצר הרע מפיל אותנו ברשת הדמיון, וקשה לנו לעכל או להכיל במחשבתנו את הרעיון שהכבוד הגדול זה ההתבטלות. זה לא, זה פרדוקס. זה פרדוקס, היצר הופך אותו לפרדוקס. הענב יודע שזה לא סתירה בכלל. הענב יודע שאין שום סתירה בין כבוד אמת לבין התבטלות בפני מעלת הזולת. אין שום סתירה. אבל רק הענבה שהיא מאוד פנימית, היא יכולה ליישב את כל הפרדוקסים בשורשם. הענבה מכיוון שהיא, הגאווה מכיוון שהיא מידה חיצונית ובאה מצד היצר, היא מציבה את הפרדוקס הכואב של איך יכול להיות שאני מכובד אם אני מודה שהילד הקטן הזה יותר טוב ממני. לא יכול להיות, זה לא מתיישב. זה לא נקלט בהיגיון הנבוב, החיצוני שלו. ואז זה יוצא להילחם כנגד הזולת ששולל את כבודו כביכול. מה שאין כן בענבה. בענבה אם כן, היא מולידה סבלנות, היכולת לסבול, אני אסבול ואני אשא, כן, וכולי, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, כן, אני אסבול, ענוותו, במקום שאתה מוצא את גדולתו, שם אתה מוצא את ענוותנותו, מסביע לכל חי רצון. הענב הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום. כל השלום על מה הוא מבוסס, פה למדנו, כל השלום מבוסס על מתן ההרגשה, לסביבתך, לזולתך, שגם לו יש מקום, וכשהוא לא מרגיש מאוים, הוא לא ילחם נגדך. כשאתה נותן לו את חלקו, גם חלקו הפיזי, גם חלקו בגילוי הנפשי, שלמענו הוא נברא, שאתה לא סותם את פיו, שאתה לא מגנה אותו, שאתה לא מבטל את מעלותיו וכישרונותיו, שאתה נותן לו מקום, ואתה אומר לו, בוא גם אתה מוזמן, במה אתה מנגן? טוב, בוא, יש לנו מקום למתופף. מה אתה מנגן? יש לנו מקום. מה אתה מנגן? זה כלי כזה, אני יודע, מקצה העולם. מצוין, בוא תכנס, שב פה לכיסא, אתה תיתן צליל, מתי שזה עושה, תן צליל. איזה יופי, משהו, יוצא מגיע. הייתי באיזה תזמורת, זה היה איזה ערב של ניגונים חסידיים, ניגוני מוזיץ', בחייכל התרבות. היה שם איזה כלי משולש. אני חושב שבכל הערב הוא עשה שלוש נקישות. טק, 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 זה מה שהוא עושה. כל הערב. אבל הוא נתן אותו במקומות כאלו. משהו, משהו. אחד בקדיש של גרין, גרין. שר את זה דודו פישר. איזה יש לזה משהו מדהים. זה לחן מקסים. אז הוא נותן את מכת הפתיחה. זה לא משולש, זה כזה. כזה מטליטיים כאלה. את מכת הפתיחה הוא נותן... ככה, ובסיום, בנקודה הכי דרמטית אבל, הכי דרמטית, כל הכלים מתאמצים לקחת היצירה לשיא, ואז הוא נותן טרח, וכולם זוכרים רק אותו. רק אותו זוכרים. והוא מבסוט, חלס, כל... חצי שעה, לא, זה לא חצי שעה, זה... הנגינה הזו זה היה 25 דקות, משהו כזה. כן? נתן את המכה של הפתיחה, פשו, כולם ממתינים, אחרי המכה הזו חייב להתרחש פה משהו. הדברים מתחילים להתגלגל, הכלים, כל כלית שלו. מגיעים לשיא, ואז הוא נתן את המכה אחרי 25 דקות. מבסוט, משהו לא רגיל. הוא נתן את הפואנטה של ההופעה, ממש. לכל אחד יש מקום, כולם יש מקום. זה השלום. שאתה מזלזל בכלים, אתה הולך בקדמת, כן? אתה הולך בקדמת הבמה. אתה רוצה לתפוס את תשומת הלב. אתה מכה את האחרים, אתה מצניע אותם מאחוריך, אתה בפרונט, אתה מרכזי, אתה רואים, לחיים חיוק הפיים, יש פה בעיה, יש פה בעיה. זה בניגוד גמור לכל תפיסת השלום. זה ודאי צומח מן הגאווה. הענב הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום, כן? יבוא שלום, הכוונה היא יימשך שלום. מה שנקרא זה קורה באופן אוטומטי. זה נקרא מהסבלנות יבוא שלום, כלומר, הסבלנות מולידה את השלום. השלום זה לא מידה לעצמה, שצריך לעבוד עליה אחרי הסבלנות. לא, היא צומחת באופן טבעי מקרקע הסבלנות. השלום, סליחה. השלום צומח באופן טבעי מקרקע הסבלנות. זרעי השלום מונחים בקרקע הסבלנות, והם צומחים תכף ומיד שהסבלנות מתפתחת. זה מה שנקרא, הזהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, כל מידה מביאה לידי חברתה על דרך של מצווה גוררת מצווה. אלא החידוש הגדול לגבי הענווה, שהענווה היא מצמיחה את כל המידות כולן, כן? התורה מביאה לידי. כלומר, כמו שהתורה היא הפתח לכל המידות שמובאות שם בבריתא, התורה מביאה לידי וכולי, אז כך גם הענווה היא שורש המידות הטובות כולה. הענב הוא סבלן ובסבלנות יבוא שלום. ובענווה ישקיט כעס של אדם הכועס עליו. כי למה הוא כועס עליו? הכל סביב אותו עניין, שימו לב. כן? לא רק שהענב מביא שלום, הענב גם משקיט את הכועס. כי למה הוא כועס? אתם יודעים למה אדם כועס? אדם כועס כי הוא רצה משהו, משהו לגיטימי. אבל החברה לא מכירה בזכות שלו, אז הוא כועס. דווקא. אני אוכל. אני אוכל. הענב נותן לו הרגשה, אל תיכנס ללחץ. בסדר, ראיתי אותך, שמעתי אותך. אתה לגיטימי, אתה מתוק, מותק. בוא, יש לך מקום. דבר, דבר, אל תיכנס. אני מבין למה אתה כועס. אתה כועס מכיוון שרצונך נדחה. בעשר שנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הרצון שלך נדחה שוב ושוב על ידי גאוותנים. על ידי אנשים שמורים רק את עצמם, לא רואים אותך ממטר, אתה לגביהם נמלה קטנה, אתה שם הולך למה, לא רואים אותך בכלל. אני מבין למה אתה כועס. אתה רוצה את זכות הקיום שלך. אומר הרב קוק שתפקידה של השנאה בעולם, מה תפקידה של השנאה? כדי לבצר מקום לפרטים. כל פרט מרגיש את האיום על קיומו, אז הוא שונא את זולתו, בזה הוא נותן לעצמו הרגשת הקיום. כל הכעסים שקיימים בעולם, זה כוחות יצירה שלא באו לידי ביטוי. מכל מיני סיבות. אנחנו מדברים פה על הסיבה המוסרית הזו של כוחות יצירה שלא מצאו את מקומם במציאות כתוצאה מגאוותנים שברגל גסה, ברגל גסה, הגסה, רמסו את זכויותיו הלגיטימיות של הזולת. הלגיטימיות. לא מדבר כרגע עכשיו על, כן, על כל מיני מעשים נוראים ואיומים, כן? לא על זה. מדובר פה על בחור כעסן שעשקו ועשקו 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 אותו. נכון שהיום זה כבר יצא מעבר לכל פרופורציה. בגלל שלא נתנו לך חלב, שהיית ילד, בגלל שאמא לא שיחקה איתך ולא דיברה איתך ולא עושה לך פו פו פו, כן? בגלל זה אתה עכשיו צריך לגנוב ולהפוך את הבסטות בשוק. נכון שהוא מביא זה בצורה פרועה, בהשתלחות משולחת רסן, אבל מאיפה כל זה התחיל? למתבונן, כל זה התחיל במערכת יחסים סדומית, של כפייה, של חוסר כבוד לרצונות של הזולת. הענב, גם את זה מתקן. בסביבתו, הריות לא נושכים. נחשים לא מקישים, דובים לא נוהמים. בליד הענב כולם נרגעים, ויונק משעשע על חור פטן. כן? גם הפטן, הארסי והעצבן, המקיש, כן? הוא לא מקיש אותו. די, גמרנו. הוא בא לסיפקו, הוא מוצא כדי מחייתו, הוא לא מתרעם, הוא לא כועס. בהשלכה לבני אדם, בני אדם שהם דובים, בני אדם שהם הריות, בני אדם שהם פטנים, לא חסר, לא חסר. כל אחד יודע, יש לו את הפתנים שלו, יש לו את הריות שלו, את העצבנות המיוחדת שלו, את תחושת העושק המיוחדת שלו, שהוא מנסה, כן, לתת לה ביטוי. כן? אבל, תלכו ליד הענבים, תראו. לא, אין צורך להשתמש בשום כלי כזה. אמרנו, יורד מסדר היום הכעס. יש עם מי לדבר, יש מי שמקשיב לי. לא צריך לצעוק. לא צריך אלימות, יש מי שמקשיב. לא צריך לתפוס בבגד ולהגיד, אתם שומעים אותי! לא צריך את זה בכלל. שומעים אותי. הענב שומע אותי. הוא מלא חיבה כלפיי. הוא מלא התחשבות. הוא מת עליי. איך הוא מסתכל עליי? איך הוא אומר לי בוקר טוב? איך הוא אומר לי שלום? מה, אני מלך בעיניו? תראה, תראה, אמנם כעזתי, כי לא נתנו לי יחס. אבל, הרב, אני לא כזה צדיק שאתה כך אוהב אותי. אני, לא, זה יותר מדי כבוד אתה נותן לי. הענב. הוא גורם לו את ההרגשה הפוכה לגמרי, הרגשת שלווה. עכשיו הוא יכול להפוך את חרבותיו לעתים, הוא יכול להפוך את כלי המלחמה שלו לכלי יצירה, ולהתחיל ליצור בצורה חיובית. אבל בחברה שחסר בה ענווה, היא חברה שנטושות במלחמות קשות מאוד. שופך אדם, גם אדם במובן הרגיל, וגם אדם במובן של הלבנת פנים, של אזיל סומקה ואת החברה, שאדם, אדם יורד מן הפנים, ואדם נעשה לבן מרוב בושה וחרפות, כן? המלחמות האלו לא פוסקות. לא פוסקות בחברה שהגאווה היא אמת המידה של ההצלחות, של הכבוד. סכנה. סכנה גדולה. אז דברים קשורים זה עם זה. יש פה איזו שרשרת מעניינת, הענב הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום, ובענבה ישקיט כעס. של אדם הכועס עליו, כן? אפילו אם כעס עליו, כן? שימו לב, אפילו אם כעס עליו, אדם הכועס עליו, לא ציינו פה את הדבר הזה, אפשר גם על זה לעשות תבשילים שלמים, כן? על הביטוי כועס עליו, אתם מבינים מדוע, נכון? זה החידוש. כן? החידוש הוא שאפילו אדם שכעס עליו, ברגע שהוא לובש ענווה, כן? אז השני משתכנע, כן? בעצם שכרגע האיש הזה מבקש את טובתו. למרות שלפני כן, הוא כעס עליו. לפני שהוא השיג את מידת הענווה, כן? לפני שראובן השיג את מידת הענווה, שמעון כעס עליו. כי אז עדיין ראובן עכשיו בעיניו כאויב. אבל עכשיו הוא פשט את בגדי המלחמה וידיו לשלום. מפסיק לכעוס עליו. יש פיוס עמוק, אמיתי, לא שלום קר, לא שלום עקר, שלום אמת. יש בינים. אפילו אם היו ברי פלוגתא לפני כן. ובענווה ישקיט כעס של אדם או כועס עליו. כמו שנאמר, מענה רך ישיב חיימה. מה זה מענה רך? כך אומרים, רך מקבל קשה. כן? רך מקבל קשה. קשה לא מקבל קשה. שני דברים קשים נפגשים, פח. זה מה שנקרא נקשן, דה בדה. מתנגשים, נוקשים זה בזה, אין קבלה. רך מקבל קשה. הדבר הרך הוא כוח של קבלה, רכות. לא מדובר כאן על רכות במובן שלילי, מדובר כאן ברכות של ענווה. ענווה אם כן הוא כוח מקבל, מענה רך ישיב חימה. אתה יכול לענות אפילו על דבריו של הזולת שאמר את דעתו בהבנת התוספות. הוא הבין א', אתה אומר לו, אני חושב מעט אחרת. אני אשמח לומר לך מה דעתי בנושא. מה הוא מבין השני? שאתה לא שולל את דעתו לגמרי. הוא חושב מעט אחרת. פירוש הדבר, יש מקום להבין את זה גם באופן שונה. דעתך, יש לה מקום? אני חושב אחרת. לא שאין לדעתך מקום. אני, מעומק האופי הפנימי שלי, אני מפרש את הפסקה הזו אחרת. כל אחד מכם, שיתבונן בפסקה הזו, וינסה לפרש אותה, אין ספק שהוא יפרש אותה עם ניואנסים שונים מאשר אני מפרש. אין בזה שום בעיה. שום בעיה. כל אחד משקיף על המציאות ממקום אחר. אתה מסתכל על המציאות מכאן, אני מסתכל, או מישהו מסתכל משם, כן? מסתכל מפה, איך רואים את הלוח הזה משם, איך רואים את הלוח הזה מכאן? זוויות שונות. כולם צופים על אותה נקודה ממקום אחר. זה משפט הענווה. הענווה זו התפיסה הקלדיאסקופית הזו, שמניחה שכל אחד רואה את המציאות במקום אחר. מענה רך משיב חיימה. כי הוא מבאר לך בעצם שהוא לא שולל אותך מכל וכל. רק מציג פן אחר, פן שונה. אגב, גם מענה רך של תוכחה הוא משיב חיימה. כי מענה רך של תוכחה, גם כאשר אני אומר לך שלא נהגת כשורה, אבל במענה רך, מה המענה הרך אומר לזולת שעשה את החטא? אתה בן מלך, לא ראוי לך להתנהג כך. זה המענה הרך. המענה הרך, במילים אחרות, הוא נובע מתוך אהבה מסותרת שהיא התנאי לתוכחה מגולה. אפשר להגיד תוכחה באופן ישיר, ולא באקלטון והקמומיות. תראה, רציתי להגיד, דבר ישר! קשה לו לדבר ישר, למה? הוא חושש שיתפרץ הכעס על זולתו. מענה רך הוא מענה מאוד ישיר. פגעת בי. כאב לי מאוד מה שאמרת לי אתמול. לא היית צריך להגיד את זה. לא היה בכלל הכרח. אתה אדם טוב. הרי לא רבנו אף פעם בשנים האחרונות. מה קרה אתמול? פגעת בי. הוא שומע. באיזה אהבה הוא אומר את הדבר? יש פה תוכחה. יש פה בהחלט תוכחה. אבל באיזה הצילות נפש. הוא בעצם מעורר את היסודות הרדומים של הטוב אצל הזולת שחטא. מעורר אותם והוא חוזר בתשובה בעצמו. יפה מרדות אחת בליבו של אדם ממאה מלכיות. מכמה מלכיות, יש אומרים מאה מלכיות, אמר רבי יוחנן, כן, אמר ריש לקיש מאה מלכיות, רבי יוחנן אומר כמה מלכיות, ריש לקיש מאה מלכיות. מענה רך, הוא יוצר מרדות בליבו של אדם, הוא מסייע לזולת לשוב בתשובה מעצמו. זה כוחו של המענה. כן, כוחו של המענה, הוא גם בתוכחה, וגם כשהמענה הרך, הוא מענה רך של קומפלימנט וחיבה. בכל מקרה המענה הרך הוא מעודד תהליכים של תיקון והתפתחות אצל הזולת השומע. כן, מענה הרך הוא תוצר ישיר של הנבא. כן.
הרב אמר, קודם משהו שממש חידד לי משהו. דיברת על אותו אדם שיכול להיות שהוא מלא שהוא גרבטן וזה גורם לו להיות מאוד מאוד מלא כעס, מתוך כך שאולי בעבר הוא נפגע מאוד, וזה?
דיברתי על כך שהאדם הכועס הוא אדם שנפגע מאוד, והשקו ממנו את הרצונות הלגיטימיים שלו. הוא רצה דבר לגיטימי ולא נתנו לו. בזו לו, רמסו אותו. לכן הוא כועס. אתה צודק שהכעס יכול להביא לגאווה בסופו של דבר. בתור שאדם רוצה ורוצה ורוצה, הוא כבר רואה את רצונו בלבד. אפשר להגיע לגאווה מכעס.
זה מעלה לי איזה משהו כזה, שכאילו החשיבות האדירה של בן אדם שכאילו החשיבות האדירה של לכבד את האחר, אם אתה, באמת, לפעמים אתה יכול, נגיד מורה מסוים, שילד בכיתה ג' הוא יבוא ויצחק עליו בפני כל הכיתה, לפעמים דבר כזה יכול לגרום לאותו ילד, כאילו, שיכנס לו עמוק כבר בתוך הראש, ולתת מודע שכל הזמן יצריך להיות קשה וקשוח וזה וזה, אותו בן אדם יכול להיות כל החיים אחר, בגלל אותו מורה, כל החיים יכול להיות איזה בן אדם כזה שתמיד מחפש את הגאווה ואת הכבוד וזה וזה, הוא תמיד חושש מהפחד הזה
שזלזלו בו. נכון, נכון. זאת אומרת, אתה אומר שמזה, מהדברים שאנחנו אומרים, מכיוון שאמרנו שאדם הכועס... בסדר, לא, לא. קודם כל אני חושב שזה מאוד מאוד קשור. מכיוון שאמרנו, ככה אתה אומר, אני פשוט חוזר על השאלה בשביל המאזינים גם, כן? מכיוון שאמרנו שאדם הכעסן, אם נתבונן למה הוא כועס, אנחנו נראה שהוא אדם שעשקו, עשקו את רצונותיו הלגיטימיים, הרי צריכים לשים לב, כן? בראשית התהליך של החינוך, ראשית התהליך של החינוך, צריך לשים לב שאם מישהו מופקד, כן? חינוכו מופקד עלינו, צריכים להיזהר מאוד מאוד לא להתעלם, כן? מהרצונות הלגיטימיים שלו. ודאי וודאי שלא לזלזל, כן? כי א', זה יגרום לו שתי דברים, אתה אומר. אולי אמרת אחד, אני מוסיף דבר שני. א', זה יגרום לחוסר אמון, כן? בכוחותיו שלו, כן? או שזה יגרום לו לכעס מתמיד, אם הוא ילד חזק אופי, שהוא לא מוותר בקלות, הוא יתמרד כנגד ההורים בשלב מסוים, הוא רק יחכה לשעת הכושר כדי למרוד בהם. 13 שנים עבדו את קדר לעומר, הוא ב-14 מרדו, כן? הוא ימרוד בהורים מתישהו, אחרי גיל 13 משהו כזה, אני יודע, כן? כן? ודבר נוסף שאמרת, ואמרת יפה, שהילד הזה, גם הוא ילמד להתאכזר לאחרים. גם הוא ילמד, שהוא יהיה גדול, הוא יחשוב שזה עמדת הכוח, כן? לרמוס אחרים. הוא כבר ישכח את אותה, הוא כבר ישכח את אותה הטענה, את אותה מחאה צודקת ופנימית שהייתה לו נגד הוריו, כן? ודווקא בגלל המחאה הזו, לשים ליבו שהוא לא יהיה כזה, הוא כבר מפנים את דפוס ההתנהגות הזה של ההורים, ואחרי זה הוא יהיה הדור הבא של האלימות. האילם האלים. האילם שלא יודע לדבר עם הזולת. האילם שלא מקשיב לזולת. הוא אילם, הוא לא שומע דברי הזולת, הוא לא שומע אותו בכלל. זה שיח אילמים, כמו שאנחנו רגילים להגיד. האילם הוא אלים. כן? בסופו של דבר הוא אלים. כן. כן, האמת שזה קצת מפחיד לבוא ולומר מה היה שם, אני לא יכול להגיד. כן? אני גם לא שמעתי כל כך שמתייחסים לזה. באופן כללי אומרים, לא חלקו כבוד, צריך לחלק כבוד לזולת, זה המסקנה, אבל לא שמעתי שמעיזים לנסות ולהבין במה הם טעו. כי אי אפשר להבין שהם טעו בפשטות, כן, סתם, אני יודע מה, כמו שאנחנו לא חלקים כבוד אחד לשני. מה המשמעות שלא חלקו כבוד זה לזה? נשתפחו על זה, נשתברו על זה, נשתפחו על זה הרבה דיו, ונשתברו הרבה קולמוסים. מה היה חוסר הכבוד? הרי לא ייתכן שתלמידי רבי עקיבא, כן, שהוא דרש, עבדך כמוך, לכלל גדול, לא ייתכן שהם לא נגעו כבוד. צריך להבין את כל העניין הזה, זה צריך לימוד, זה אומר דורשני כל הסיפור הזה. ראיתי בשם שמו, לא רוצה להיכנס לזה כרגע. לא יודע, ייכנס לזה, יכול להיות, כן, לא יודע, לא ניכנס לזה כרגע. שאלה מעניינת, מה פשר הדבר שהם לא חלקו כבוד זה לזה? בסדר, יש לנו איזה כיוון בזה, משהו בשם שמואל הוא מביא את זה. כן, מעריך בזה, מסביר את העניין. כן, קצת מביא איזה הסבר שהוא מתקבל על הדעת, שאפשר להבין אותו, כן, שהמודל הזה הוא מוכר לנו, ויחד עם זה, עדיין מפרש את החטא כחטא של גדולי עולם. כן? יחיד שדולה, מבינים את אהבה אמינה, אהבה אמינה של החטא, לפי הסבר של שמואל, אבל אני לא אכנס לזה כרגע, לא אכנס. כן. הוא מסתכל על הסוגיה מחלון אחר, הוא מחלון הזה, הוא מחלון, כן.
וזה לא לשם שגרה עצמית,
אלא
לשם
שמיים.
נגיד, אם אדם רוצה,
שתקוב
לו שהאמת של התורה תצא לאור.
קודם כל, זה לא ייתכן שיש אמת אמיתית אחת. נכון שיש מסקנה והלכה. נכון שיש מסקנה והלכה. זה נכון. קודם כל, למה יש בסנהדרין 70 אנשים? למה יש 70? כי יש 70 פנים. זה לא אומר שחכמים, אפשר ששני חכמים יסכימו. אגב, גם אם תראו, למה שני אנשים מסכימים לדעה אחת, אתם תראו שגם ההסכמה שלהם היא שונה. הם מסכימים זה לזה, הוא אומר טהור והוא אומר טהור, אבל כל אחד מדגיש בתהרה ניואנס אחר. אנחנו לא שמים לב לזה. הרבה גוונים איקה בנורה, כלומר, יש הרבה גוונים בתוך האש. לנו זה נראה, כן? אבל הרבה גוונים יש בהסכמה שלהם. וגם שאחד אומר טהור ואחד אומר תמה, למרות שההלכה נפסקה כתמה, או ההלכה נפסקה כתהור, זה לא אומר שאין בתומעה חלקי טהרה, אלא זה אומר שהצד התמה הכריע. אבל דרכו של אחד החכמים, שיש לו עין טובה יותר, לראות דווקא את הצדדים של הטהרה שיש בחזיר. הוא רואה יותר את העניין של, כן, מפריס פרסה. השני רואה יותר את הצד של אינו מלא גירה.
זה
בסדר, בסדר. לכן, האמת הזו, קודם כל, יש אמיתות מוחלטות שלא משתנות. יש אמיתות שמשתנות לפי הדור, לפי מה שהדור צריך. נמנו חכמים וקבעו כך וכך, תקנות, סייגים, מנהגים. זה דברים שמתקנים לפי צורך השעה. וצורך השעה לפעמים נותן מקום יותר לדעתו של הלל, ולפעמים לדעתו של שמאי, נכון? בכל מקום הלכה כהלל. חוץ משלוש מקומות שהלכה כשמאי. זאת אומרת, שלוש מקומות היה צריך יותר את מידתו של שמאי. שם ההלכה או ההכרעה הלכתית הייתה צריכה לנטות לכיוונו של שמאי. בגלל איזה צורך להחמיר, בגלל איזה צורך של יקוב הדין את ההר. אבל בשאר ההנהגות לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. אבל זה לא אומר שאין מקום לשמאי. אגב, אם לא היה שמאי, הלל לא יכול היה להיות הלל. צריך את הכוח המקביל של שמאי, כדי שהלל לא יעבור את גבול ההלל. כוח השמאות, הכוח של הגבול, הוא חייב להימצא במקום שהעין הטובה עושה את תפקידה. כי אחרת העין הטובה יכולה לאשר זידים. חוץ משלו. בלי הלל אין שמאי. והלל יודע ששמאי מאזן אותו. ושמאי יודע שהלל מאזן אותו. לכן הוא, יש לו את החופש של השמאות, כי הוא יודע שיש מי ש... יעקב אותו. אל שדאי, שאמר לו למות די. יש את הכוח שאומר די לשמאות. יש את הכוח שאומר די, כן? להלליות. זה לעומת זה עשה אלוקים. כל המציאות שלנו מורכבת מכוחות מאזנים, אבל ודאי שאנחנו מוצאים, כן? את כל הכוחות כולם. כמו שאנחנו בכל... בתוך הברזל הזה, יש פה מים. יש פה אפר, יש פה אש ויש פה רוח. אבל אתה לא רואה את היסודות האלו. אתה לא רואה את היסודות. הם חבויים בתוך המתכת. אבל זה ודאי שיש פה את כל היסודות כולם, כן? ולא רק זה, יש פה לפחות 63 יסודות. סמך ג' יסודות, כן? בכל דבר ודבר, לפחות 63. אנחנו לא רואים אותם. הם נמצאים פה באיזה מין מזיגה מאוד עדינה, שלא ניכר, כן? הדברים לא ניכרים כל כך. אם כי יש בריות שניכר שם יסוד אחד יותר מאחרים, ברוח. יסוד הרוח בולט יותר, יסוד המים שברוח לא בולט. איפה אנחנו רואים את המים? כן? יש גם מים בתוך הרוח. כן? יש יסוד של מים, לחות. אבל הרוח, כן? ברוח, היסוד הרוחני יותר בולט. יש גם במים, למשל, במים יש רוח, שאפשר להפוך אותם לקיטור. יש בהם גם אבן, אפר, האבנים שיש במים. מאיפה זה? ארבעת היסודות נמצאים בתוך כל דבר ודבר. רק תמיד יש יסוד אחד שהוא בולט, ואחרים מכונסים ובלועים בתוכו. אבל אלמלא האחרים, גם זה לא יכול להיות היקם. חשוב לזכור את הדבר הזה. יש מקום לדעותיהם של כולם. גם אלו שנדחו מההלכה. גם אלו שנדחו מן ההלכה. הם משולבים, משובצים, משהו מהם נלקח בחשבון, אם כי הכרעה הסופית היא לא כמותו. ויתרה מזאת אומר הרמב״ם, שלא לחינם, במשנה הרבי כלל גם את הדעות שהם לא להלכה. למה הוא כלל במשנה את הדעות שהם לא להלכה? למה הוא כלל את דעת רבי יוסי, למרות שההלכה היא לא כדעת רבי יוסי? אלא שאם יהיה צורך שעה, לנהוג כרבי יוסי, נדע שיש דעה כזו ולא נמציא אותה מעצמנו. כי אנחנו לא יכולים להמציא דעה. גם אם יראה לנו נורא הגיוני, לנהוג במצבי הדחק, ובשעת הצורך, או כהוראת שעה, כן? באופן מסוים, אנחנו צריכים למצוא לזה סימוכין במשנה. לכן, למרות שהלכה כרבי יהודה, דעת רבי יוסי נשארה בתוך המשנה, שאם יהיה צורך בדור מן הדורות, לנהוג מפאת הוראת שעה באופן אחר, יש לנו סימוכין לדבר. ולא בדינו את הדבר מעצמנו, שזה דבר מאוד חמור, שאסור לעשות את הדבר הזה. לכן נשארו כל הדעות, יבוא יום ונשתמש בזה. כן? אבא שלי הוא רגיל לשמור בתוך המחסן המון המון דברים. יש לו שם דברים משנות ה-50. אנחנו היינו מתפלים, שהיינו נערים, מה הוא את כל הספר כל הדברים? מצחצח אותם, נקה אותם, שם כל דבר במדף, יש לו שלושה מחסנים בקיבוץ. כן, מחסן פה, מחסן שם, מחסן פה. עד שהתבגרנו, התחתנו, עברנו למקומות אחרים, פתאום צריך מיטה, פתאום צריך כיסא. מי יסתכל על הכיסא הזה בכלל? הרי הוציא אותו מהבית בגלל שקנו חדש, אז מה, צריך את הכיסא הזה. אבל הגיע יום והייתי צריך את הכיסא. הגיע יום, זוג צעירים מתחתנים, ספרייה, פתאום יש ספרייה, ברוך השם. ספרייה של שנות ה-50 אומנם, אבל ספרייה, ברוך השם, מה יש? מה יש? אפילו את הלבנים, אפילו את הבלטות שעקרו מהמדרכות בקיבוץ, עשו מדרכה חדשה, הוא לקח אותם, כמו נמלה, לקח אותם, ערם אותם ליד המחסן. עד שאחי היה צריך לבנות מרפסת, כן? ליד הבית שלו. שם לו יפה יפה את הבלנטו, את צבא, אותם בברון. יש לו מרפסת. חסר לו 3,500 שקלים. חתיכות ברזל שזרוקות, עשה לו פרגולה כזו. תבואו, תראו מה עושה לו שם איזה זולה שם בקיבוץ. משהו, משהו. יוצא מגדר רגיל. כל זה מגרוטאות. מגרוטאות, מאבנים שמסתובבות ברחוב. יגיע שעתם, זה הוא יודע. יגיע שעתם. עכשיו הייתי צריך כל מיני תיקים כאלה קטנים, בשביל כל מיני אביזרים חשמליים של הגיטרה. הייתי צריך איזה משהו בגודל כזה, בשביל מכשיר, מכונת טופים קטנה כזו. כן? אני בא, מסתכל במחסן, פתאום אני מוצא איזה מין תיק כזה קטן, בגודל של הנייר כזה, עם חלל כזה, בעובי כזה, נפתח ועם קליק ונסגר, אני פותח, שם את המכשיר, נסגר בול. משהו יוצא מיני. לקחתי. יש לך עוד משהו הבא? הנה פה יש ארגז, תסתכל. תיק, כזה מזוודה גדולה של פעם, גלגלים. פתחתי אותה, שמתי את כל הציוד בפנים, ריצ'רד סוגר, כמו גדול, כמו גדול, הכל לקחתי ממנו, ממש, ממש, כל דבר של מקום, אין לך דבר שאין לו שעה, אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין מקום, אל תהי בז לכל דבר, אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום, כן? זה הסוד הגדול של הענווה השוררת בבית המדרש.
אם כל אחד
מתבונן
על כל דבר מהזווית שלו, אז מה ההבדל בין זה לבין מה
שאומרים?
כל אחד והאמת שלו.
אבל
יש כזה שהוא משהו
שאומר
להיות שונה.
זאת אומרת,
כל אחד יכול להביט
מזווית
אחרת ולהביט
שהוא רואה
משהו אחר.
בסדר. אז כאילו אין שום... אז מה... אתה אומר ככה. אם כל אחד מסתכל מהזווית שלו והכל זה אמת, אז כל אחד והאמת שלו, ונגמר הסיפור. זה מה שאנחנו אומרים. נכון. אני חושב שאדום זה יפה. ואתה חושב שצהוב זה יפה. עד לפה אין שום בעיה. מתי מתחילה הבעיה? ושמה, במקום הזה, נצרך את ההכרעה. מתי? כשאני רוצה לשים את הכיסא האדום בתוך חדר. ואז בחדר הזה יש תקרה בצבע מסוים, ויש רעיתים מסוימים, ואז צריכים להכריע האם הצהוב או האדום מתאימים לחדר הזה. המקום הזה, שנקרא חדר, הוא מכריע. הצורה שהוא בנוי, הצבעים שיש בו, הרעיתים שיש בו, הם גורמים את הצורך להכריע. מי מבין שנינו צודק במציאות הספציפית? ושם יוכרע אולי שהאדום בלבד מתאים. יכול להיות שנגיע למסקנה, וטוב כך לעשות, שאולי נשלב קצת צהוב באותו כיסא. נשלב צהוב, נגיד שהפקקים של הכיסאות יהיה צהוב. בסדר? יכול שזה מתאים, זה לא עומד בסתירה לצבע הקירות, זה אפילו נחמד. מכיוון שצבע המרצפות הוא נוטה לצהוב, אז אולי באמת הכפתורים יהיו בצהוב, זה ייבלה בצבע הזה, יחד עם זה לא יראי שיזיזו, יוצא מגד הרגיל. עשינו שלום ביניכם. אבל עיקרו של הכיסא צריך להיות בצבע אדום, כי זה מתאים בדיוק לחלון טורקיז ולקירות בצבע אחר. זה מתאים. כך אמר מהצבע פנים, יש לו חוש עליון, כך הכריעו, כן? חכמי האסתטיקה. במקרה, בנסיבות האלו. בסדר, נגמר על זה פה. אז ההכרעה היא נצרכת, כן, כתוצאה מן המקום, ממציאות פרטית מסוימת, שהיא מאלצת אותנו לחתוך, להכריע. ומצד האמת יש מקום לזה ולזה? החלט. כל שכן שאנחנו רואים, שהסברנו, שאפילו במקום הספציפי הזה שדורש הכרעה, אפשר לשלב את השניים האלו. לא מכוח של איזה פשרה כזו, טוב, ניתן לו איזה פרס ניחומים. מצד האמת, כן, אנחנו מוצאים את זה הרבה. מוצאים את זה הרבה בהלכה. כן.
רב, יכול לצא מצב שיש גאוותן והמתן?
וזה
קורא להרדתם, להגיע למצב
של כעס, ואז בעצם
מגיע
למידת גאווה.
אתה שואל? איך זה יכול, יכול להיות מצב? מה אתה שואל?
כן.
יכול להיות מצב כזה? אתה שואל.
כן, ואיך, מה עושים
במצב הזה? זאת אומרת, אתה שואל ככה. אתה שואל, מה קורה במצב? יש לנו ענה ויש לנו גאוותן. יש התנגשות ביניהם. מה עושים במצב שהגאוותן הוא מאיים על שלוותו של ענה ותן? ענה ותן עם כוח הסבלנות וההכלה שלו, פניו לשלום. והנה בדרכו הוא פוגש את המן הגאוותן, מרדכי. פוגש את המן. כן? יש חשש שמרדכי יכעס גם הוא. אתה שואל, מה עושים במצב כזה? שענב מרגיש איום על שלוות הנפש ויכולת ההכלה והסבלנות שלו. ככה אתה שואל. אומר הרב, באורות הקודש, חלק ד', בפרק השלום, יודעים הצדיקים העליונים, בעלי ההסתכלות העליונה, יודעים הצדיקים העליונים את מקומה של הרשעה בעולם, ויודעים שמקומה הוא רק כדי לעודד את הופעת הטוב, והם יודעים איך לנהוג ברשעה הזו. כששעתה של הרשעה משחקת, הם יודעים לתפוס את המקום המתאים, לא להתגרות ברשע בשעה שהשעה משחקת לו. הם יודעים את מקומה של הרשעה. הם לא יוצאים משלוותם. גם בשעה שיש רשע לנגד עיניהם. הם יודעים שהרשע הזה עכשיו הוא מחלה את התקציב שניתן לו. יש לו תפקיד. הם מתבוננים בעצמם ואומרים, אם הרשעה פועלת כאן, אני צריך להעמיק יותר את הטוב. בשום בנים ואופן, אני לא אשחק את המשחק שלו. זה לא בא בחשבון. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק בעצמם. כך כתוב. כשהענב רואה תופעה של גאווה, הוא יודע שזה בגלל שלא העמקנו את הענבה מספיק. או כלשונו של הרב בעניה, ואם מצאנו צדיקים גדולים ששומעים חרפתם ואינם משיבים, למה הם לא משיבים? כי החרפה שהם סובלים היא בדמות הכנה למעלה גדולה יותר. הם לא יוצאים מכליהם בגלל הגאוותן הזה, הוא לא מכעיס אותם. הם מבינים שאם יש גאווה ויש רשע בעולם, זה בגלל שהטוב לא יתבלט עדיין במידה ראויה. ועבודת הבית שלהם זה לחפש בעצמם. לראות מה אפשר. ואם בדקו את עצמם, ובכל זאת הרשע עדיין מצוי, הם מבינים שהרשע הזה יש לו תפקיד. מלאך המוות בעיר, כי יש לו תפקיד. יכול להיות שהוא בא לגבות נפשות, ודאי שהענב יתפלל וינסה לבטל את גרוע הגזרה, אבל אם לא יצליח, הוא ידע שנגזרה גזרה, ואין להשיב. הוא יקבל את זה בהכנעה, בקבלת איסורים מאהבה, כן? אבל מה לעשות? זה מי יש, אמין? אבל בשום אופן הוא לא יצא מכליו.
מה המקום של הענוותן, שרוצה להגיע את עצמו בכל
זאת?
יכול להשפיע על הענוותן הזה בזה שהוא יבוא וידבר איתו.
בטח שיהיה.
אבל הוא לא יכול
להגיע
את עצמו כי הוא לא
נותן
לו מקום, כי
הענוותן
הרי הוא קשה.
והענוותן
הוא רח, שיש קושי נגד...
קודם כל, לא דיברנו בכלל, כן, ממש לא דיברנו, כן, ונוצר פה רושם קצת מוטעה, וטוב שאתה שואל, אתה אומר, מכיוון שהענוותן הוא רך, לכאורה אין מקום לשום פעולה מיליטנטית מצד הענב. צריך לדעת. האדם הענב הוא מלא גבורה. הענבה ממולאה בגבורה פנימית. גאווה קדושה קוראים לזה. ויגבה ליבו בדרכי השם. הענב, אברהם אבינו, וירק את חניכיו וירדוף עד דן. הענב הזה, החסיד הזה, אברהם אבינו, שצריך להילחם, הוא יצא להילחם. הוא יצא להילחם נגד ארבעת המלכים. הרבה הרבה דם נשפך במלחמה הזו, הרבה מאוד דם, והגיע האדם עד ארכובות הרגליים. ככה איזה מפלס של כמה סנטימטרים של דם. זה הגבורה שיש בתוך הענבה. גבורה עצומה. הענב הוא מלא גבורה, והוא יודע מתי להשתמש בה. הוא יודע מתי לשלוף ולראות, האם לראות כדור 0.5, 55, 56, האם לראות 7.62, האם לראות פגז 25 מילימטר, 55, כמה צריך, 155, הוא יודע מתי לראות כל פגז. הוא לא יורה סתם על מנת להחריב. הוא יורה במקומות שזה מביא תועלת. מרדכי גם יודע מתי להתמודד כנגד המן בקשיחות עצומה. ומרדכי לא נע ולא זע ממקומו. תכאורה היה מקום לדבר ימן, תראה ימן, האומה הישראלית, עם סגולה, עם בחר, קדש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו רוצים להתקיים וצריכים להתקיים, אנחנו הלב של המציאות. הוא לא אומר למילים כאלה. הוא עומד כמו חומה בצורה. הוא לא מכה אותו ולא מרביץ לו, לא שום דבר. זה לא הזמן, זה לא העיתוי. גבורת הענבה לא מדריכה אותו לעשות כך, אבל הוא לא זע ולא נע. בזה הוא מבאר לו את היציבות האדירה של הטוב. עכשיו המן עושה את השיקולים שלו. הוא יוצא מכליו. הוא מתמלא בחימה. הוא מספר לזרש, כן? לזרש אשתו ולאוהביו את מה שקרה לו היום. הוא מלא תסכול. הוא מלא זעם פנימי. אבל הוא יודע, והוא רוצה באמת, הוא רוצה באמת לפרוק את הזעם על מרדכי. אבל הדינמיקה שנוצרה כבר, היא לא מאפשרת לנצח את מרדכי. כי מרדכי, מכיוון שהוא מחובר לטוב, מכיוון שזה לא מופיע אצלו מצד האגו, אלא זה מופיע מצד יראת שמיים, ברגע זה מרדכי מצרף את הקדוש ברוך הוא אל תוך הקרב. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ברגע שאתה מכניס את ריבונו של עולם, סורו מני פועלי אבן, כי השם שמע קול בכי. הבכי שלי, כן, זה קול פנימי של הנשמה הבוכה. שהנשמה בוכה, ריבונו של עולם יורד למטה. הוא נכנס למערכה. ואז אומרת אשתו לאמן, אם מזרע יהודי מרדכי, אשר יחלת ליפול לפניו, נפול תיפול עוד. אם פה הוא מבטא את הזרע של היהדות, של חוסר השתחוויה בפני עבודה זרה, נפול תיפול עוד. נפול תיפול. כי פה כבר מצטרף כוח אלוקי. אמרנו, אין לך סיכוי. זה לא מאבק בין שתי בעלי אגו. אמן רגיל להיאבק עם מי? עם בעלי אגו. בתחכי החצר, בפוליטיקה הפרסית, שם הוא רגיל להתמודד. שם אפשר לנצח במאבקי כוח. אבל במקום שיש טהרה, יש ענווה, יש נאמנות לאמת. כאשר הנאמנות לאמת משתמשת בחרב, אף אחד לא יכול לעמוד בפניה. מעטים מול רבים מנצחים. ואתה ברחמך הרבים עזרת להם. אתה ברחמך הרבים. הם מעטים. אבל המיעוט הזה מבטא נאמנות אדירה לקודש. אז ריבונו של עולם מיד בפנים. ותידת שנת למלך. כל מקום שנאמר מלך במגילה, מלכו של עולם. ריבונו של עולם נסוך בתוך המאורעות. בתוך המאורעות. כי המאורעות האלו הן הולכות ומתפתחות בהנהגה מופלאה של מרדכי. האיש הקדוש והמופלא הזה, ראש הסנהדרין, שרוב איכיו פירשו ממנו, מקצת איכיו, רוב איכיו, כן? פרשו ממנו, כי לא היו יכולים להיות שייכים למהלך הגבוה האמוני הזה. לא היו יכולים להיות שייכים. הוא הוביל את המהלך הזה לבדו בסיועה של אסתר. עוד מעט גם אסתר נפרדת ממנו. אל תדמי לברוח בית היהודים, כי רווח והצלה יבוא ממקום אחר. זה הכוח. זה מה שיודע הענב. הענב אמיתי. הענב שאינו אמיתי, מהר מאוד הוא יחליף את כלי המלחמה שלו. מכלי מלחמה של גבורה קדושה, לכלי מלחמה אנושי, אגואיסטי, גאוותני. ואז הוא נופל מדרגתו. ברגע שאנחנו רואים איך הכביכול ענב מגיב, לפי התגובות שלו, אנחנו יכולים לדעת מתי הוא בתוך הענבה, מתי הוא יצא ממנה, כן? אל שדה אחר, אנושי, יצרי יותר. וזה קשה. זה קשה מאוד מאוד.
זה פשוט מה שהגמרא מחפשת, לקחת את ה... לשדה שלה, ואז שם גם יוכל להוציא את
עצמה,
לקחת את הכוח
של
אותו אדם.
ודאי. להשתמש בזה. בטח. זה הרבה אידיאולוגיה. פלאים, אני בא בשם השם. כן? כביכול. אפשר להגיע מזה לכעסים עצומים. הוא לקח סיכון אדיר. גם מרדכי וגם אסתר. מרדכי בכל התהליך שלו, וגם אסתר, שהיא בבית אחשוורוש. היכולת להיות בביתו של אותו תמה, ולהיות קרקע עולם. כך מכנים חז"ל את מצבה הנפשי של אסתר כאשר היא, כן, כאשר היא נמסרת לעבירה בידיו של אחשוורוש. חודש ות היה, שקר לבריות והגופים מתחממים זה בזה, ותילקח בית אחשוורוש, חודש ות היה, קראים חז"ל, והדוב הפרסי המסורבל הזה, הוא לוקח את המופלאה הזו ועושה מה שהוא עושה. ואומרים חז"ל, איך יכול להיות? איך היא התירה את עצמה? הרי היא חייבת למות. אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, אסתר קרקע עולם הייתה, בלי הרגש כלל. יש מפרשים, קרקע עולם הייתה, שבעצם על ידי המעמד הנפשי המיוחד שהיה לה בשעת מעשה, היא עכשיו היוותה קרקע שעליה צמחה הגאולה. בזה שהיא הייתה, שתי הפירושים משתלבים, בזה שהיא לא נהנתה הנאה אסורה, או זה שהיא לא נהנתה הנאה אסורה, מה זה מגלה? על מעמד נפשי של זכירת המטרה, גאולתם של ישראל. זה המבוקש, להיכנס לבית המלך כדי לחולל את הגאולה מבפנים. היא זכרה את זה. לכן היא הייתה קרקע עולם במובן של סילוק כל הנאה אסורה. ובזה היא גם הייתה קרקע עולם במובן של קרקע מצמיחה. ונפשי כאפר לכל תהיה. אז שתי הפירושים משולבים זה בתוך זה. שני האישים הגדולים האלו עשו מעשה מה שנקרא עבירה לשמה. ועל זה קבלו עליו הסנהדרין. אתה עושה עבירה, אתה מסכן את כלל ישראל. אבל הוא עשה עבירה לשמה, לשם שמיים. הוא השתמש, הוא לקח את הסיכון. אבל הסיכון הזה התהפך לפוטנציאל אדיר של קידוש שם שמיים. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. לגבי רוב העולם, הלכה היא. רשעים ששעתה משחקת, אל תתגרה בהם. מרדכי יוצא מן הכלל. הרב קוק, במשפט כהן, לברר מתי מותר לאדם לעשות עבירה לשמה. והוא מונה שלוש תנאים כמעט בלתי אפשריים, שרק אסתר ומרדכי מסוגלים לזה. ותראו מה קורה בשעה שמרדכי, אגב, חושש וחושד שמא אסתר ירדה עם מדרגתה. הוא שולח לשליח ואומר, אל תדמי לברוח. הוא חושד שאולי היא ירדה מדרגתה. אוטוטו היא מאבדת את המתח הגבוה של הגאולה, את התפקיד, את ההפקה המופלאה שפה הם משתדלים לעשות. עוד מעט היא מאבדת את זה. הוא שולח שליח, תתעודדי, תחזרי למדרגתך, כי כבר את לא תהיה קרקע עולם. תובדי את ובית אביך. והיא מתחזקת. יותר מתחזקת. זוכרת לשמה היא נמצאת בתוך הבית הזה, מסלקת הפחדים, והיא שוב בפחדים. אמנה איתו. שוב חוזרת ותהי לו כבת, יושבת בחיקו, מושפעת ממנו, כפי שהיה לפני כניסתה לבית אחשוורוש. החינוך בין אחשוורוש, בין מרדכי ואסתר, ממשיך גם כאשר הם במקומות חלוקים. הוא בשער החצר, והיא בתוך הארמון. ממשיך החינוך. אומר הרב קוק משפט כהן, לפני שאדם עושה פעולה כזו, מה שנקרא עבירה לשמה, שלושה תנאים הוא צריך. קשים יותר. את רוצה ללכת לבית אחשוורוש? בטענה שאת רוצה להועיל לגאולת ישראל? הדבר הוא מותר. זה פלא. רק על זה יש לתמוה מבוקר ועד ערב. מה זה? דבר מוזר ביותר. לא שמענו את חז"ל שהוכיחו את אסתר בכהוא זה על הדבר הזה. בכלל לא. אסתר המלכה? מתחפשים? כן, בעולם החרדי גם מתחפשים אסתר המלכה. אין שום בעיה. הבגץ, הבדץ אישר? אין שום בעיה. בגץ, אסתר, פלילי פליי. כן? אפילו הבת של האדמור הגדול והבת של הפויסק העדה, כולם מתחפשים, כן? הרבה מתחפשים אסתר, אין שום פוצה פה ומצפצף. אסתר, ודאי. אתה רוצה לעשות דבר כזה? אתה רשאי. אתה רוצה להיות כמו יעל אשת חבר הקיני? שהזמינה את סיסרא לאוהל, ושם כתובים הפסוקים. קרא, שכב, נפל, בין רגלי השכב. ואמרו חז"ל מה שאמרו על זה. אתה רוצה להיות במצב של יעל שאחרי זה יהיה כתוב עליך מנשים באוהל תבורך? ולא תהיה עליך ביקורת? עד הברג שבחים? שלושה תנאים. א', שמטרת העבירה תהיה לגאולת הכלל, חשבון הכלל, טובת הכלל צריכה פה להיות בהירה ביותר. ב', שזה נגזר מא', אין לך שום הנאה פרטית בפעולה שאתה עושה. שום הנאה פרטית. ג' סיכוי טוב, אי אפשר להיות בטוח, סיכוי טוב שתצליח בפעולה שלך. בפעולת ההצלה. במקרה של אסתר, פעולת ההצלה. אגב, תהליך מורכב מאוד. תהליך שמתפרס על פני חודשים ארוכים. משתה ראשון, משתה שני. זה לא פשוט. מאיפה הביטחון הזה? אמונה בשם יתברך. שהשם שומר רגלי חסידיו. נבואה. כמו מרדכי, שלא על חינם נלקחה אותה צדקת לביתו של אחשוורוש. יש פה את ההרגשה של מרדכי שלא על חינם הדבר נעשה. זה מזין את הוודאות של אסתר. הוא לוחש לה את זה, הוא מעביר לה מסרים. הוודאות, או קרוב לוודאות שהדבר יצליח. בלי הנאה פרטית ומחשבת טובת הכלל, היא צריכה לנוסס בראש. בראש, גבוה, היעלום שבכתר, טובת הכלל. אז, אתה חשאי לעשות עבירה לשמה. שמשון לא הצליח אגב. שמשון גם חיפש תואנה על פלישתים. בגלל זה הוא לקח את לילה. אבל חזל אמרו, שנקרו את אחת מעיניו, למה? כי נתן עיניו בדלילה. היה שם שמץ של הנאה אישית. כבר נוקרה אחת מעיניו. כבר הוא לא רשאי, במובן מסוים. מה? לגבי פנחס, לא. הוא היה נקי לחלוטין, ונתתי את בריתי שלום. יצא בת קול ואמרה. נתתי את בריתי שלום. פנחס, שהרג את זמרי, כן? למרות שחשדו הוא ברציחה, אבי אביו, אבי אמו, כן? היה מפתה מגלים לעבודה זרה, והנה שורש, כן? פורה ראש ולענה מונח בו, כוח הרציחה, שאופייני לעובדי עבודה זרה, יצא בת קול ואמרה, לא. ישיב את חמתי מעל בני ישראל. ונתתי לו בריתי שלום. כל המצבים האלו, זה אנשים גדולים, שבמצבים יוצאים מגדר רגיל, הם מסכנים את עצמם, ונכנסים ללא הערים ממש, כדי להושיע את ישראל. ואז ניצלים. במצב כזה ניצלים. אנחנו צריכים פה לעצור, מחילה. נמשיך. נזכור את השאלה הזו, אנחנו נתחבר לפה פעם הבאה, וזאת שנמשיך. צריכים פה לעצור.